שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו היום רוצים לדבר על חנוכה באווירה חגיגית, ננסה להיכנס ככה יותר פנימה להציץ אל הסמלים של החג שכולנו מכירים הרבה שנים ולראות מה תמון בהם. יכול להיות שנמצא דברים שיוכלו להועיל לנו גם היום כאן ועכשיו. טל, בואי תפתחי בבקשה את הנושא שלנו.
טוב, אז באמת חנוכה זה חג חמים שכולנו אוהבים. בדרך כלל קר בחוץ, יורד גשם, אנחנו עם כל המשפחה סביב השולחן, שרים, אוכלים דברים טעימים. אבל לרובנו, אני חושבת, מי שלפחות גדל במסגרת חילונית כמוני, רוב הזיכרונות הם דווקא מגיל הילדות, מהגן, מכל הדברים שהיינו עושים, המסיבות חנוכה, הקטר עם הנר והצלופנים הצבעונים על החלונות, הסופגניות. זאת אומרת, זה מה שבעיקר ככה נשאר לנו בזיכרון. חוץ מזה אנחנו יודעים שחוגגים את החג כי היה פעם מלחמה בין מכבים ליוונים וניצחנו ובית המקדש נחנך מחדש ולזכר אותו אירוע היסטורי אנחנו חוגגים היום את החג ויחד עם זאת אני מכירה הרבה מאוד הורים שהיו רוצים לתת לילדים שלהם הסבר אולי קצת יותר על מה, למה צריך לחגוג את זה באמת ומה יש בחג הזה ואולי בגלל שזה המקום שבו רובנו נמצאים היינו רוצים לשאול כשאלה ראשונה מה אפשר לספר לילדים שלנו על, על חנוכה, קצת על מהות החג, ולמה אנחנו צריכים לחגוג אותו?
נו, אם אנחנו מדברים על ילדים, ילדים קטנים, ילדים גדולים.
כן.
אבל בסך הכל לפי הפשט, לא להיכנס לתוך הטבע וכוחות הטבע וכל מיני דברים, אלא מה שככה במסגרת האדם הרגיל. שאנחנו תמיד ככה מתייחסים אליו כמו לילד. אז הייתי מסביר את זה בצורה פשוטה מאוד, שעם ישראל הוא כולו נולד מתוך התחייבות הדדית, להיות יחד כולם. זה במתן תורה. אנחנו הבטחנו להיות כאיש אחד בלב אחד. שכולם כולם נהיה באהבת החברים, אהבת אחים, ישתרעו יעזורו, לא לעשות לחברך מה שצנוע אליך, ואהבת לרעך כמוך, ולהיות ממש כולנו בערבות, זאת אומרת לעזור ולתמוך בזה שכולנו נהיה כאחים. לא אחים כיעקב ועשיו, אלה אחים אחים, אהובים. ומפני שאנחנו, מתוך זה שסיכמנו שאנחנו באמת נתקדם לאהבה, לחיבור, לדאגה הדדית, אז נעשינו לעם. זאת אומרת, אנחנו, כשמתחברים בינינו, אנחנו נקראים עם. אם אנחנו מתפזרים בינינו ומתרחקים, אנחנו לא נקראים עם. זה סתם איזה מין משהו הלא מובן מה זה. ככה זה, שנמצא בין כל העמים היתר, מפוזר, זה כמו שאמר
אמן.
אמן, כן, לאחשוורוש. שיש עם אחד שהוא מפוזר בין כל העמים, ואנחנו יכולים, ובין כדאי, ובאמת אנחנו יכולים להשמיד אותו. למה? כי הם מפוזרים. זה סיפור שחוזר כל פעם.
לא רק בפורים.
לא רק בפורים, אלא נגיד, כמו שאנחנו אומרים עכשיו בחנוכה, ובכל מיני עוד אירועים. שבסך הכל, כל האירועים שלנו, הם מתחילים בזה שאנחנו לא מחוברים בינינו, ושכחנו על זה, ומשום מה לא פועלים, כי האגו שלנו הוא דווקא מרחיק בינינו, יצר הרע מה שנקרא, ואחר כך באה איזושהי צרה חיצונית, ואנחנו על ידה אנחנו סובלים, ומגיע מישהו, או כמו מרדכי בפורים, או כמו המכבי בחנוכה, ועוד, ככה בכל מצב, מילה ש... ככה, שמתחילים אנחנו להבין, להזכיר אחד לשני, שאנחנו חייבים להתחבר, אחרת אנחנו לא נוכל לשרוד. ואז החיבור בינינו מביא אותנו לעוצמה כזאת, שאין לפנינו שום אומה או מכשול או איזה בעיה, מטרה, חומה, לא חשוב מה, שאנחנו לא נוכל להתמודד. אנחנו תמיד במקרים, במקרים כאלה מנצחים. אבל מנצחים בזכות החיבור.
זה באמת איזה משהו שאף אחד לא יודע להסביר, איך יכול להיות שכל כך מעט אנשים הצליחו כן. לנצח צבא כל כך גדול.
כן. וצריכים על זה לא לשכוח גם כן בזמננו, שאנחנו גם כן, שמתחברים בזמני המלחמה, אז פתאום אנחנו רואים ניצחון. אבל אחרי המלחמה, שאנחנו מתחילים להתגאות בזה, וזו בעיה גדולה, אז אנחנו מתחילים ליפול, ומזה נעשה לנו כבר לשנים ולדורות אחר כך בעיה. נגיד כמו שהייתה במלחמת ששת הימים, שאחרי המלחמה הזאת, שניצחנו אותה בגלל שבאמת היינו במצב אנוש כביכול, מכל הצדדים היינו ממש נמצאים ב... בהתקפה, וניצחנו, ואחרי זה, בדיוק כמו שכתוב בתורה, שבא גאווה, שאנחנו ניצחנו, ולא כוח החיבור, לא כוח העליון, העליון פשוט יותר גבוה מאיתנו, כי הוא כוח החיבור, שדווקא בזכותו ניצחנו, אנחנו לא חשבנו על זה, העם לא קיבל הדרכה הנכונה, לפנות בצורה כזאת, גם להיסטוריה וגם למצב הנוכחי. ולכן אנחנו עד היום בעצם נמצאים באותה הבעיה.
מה זאת אומרת לא קיבל... מה זאת אומרת לפנות להיסטוריה ולמצב הנוכחי?
שבמשך כל ההיסטוריה, אם אנחנו מתאחדים, אז בייחוד בינינו, אנחנו מוצאים כוח גדול, חזק מיוחד, כוח עליון. שבזכותו אנחנו נלחמים ומנצחים.
זאת אומרת שבתוך החג הזה יש מסר מאוד חשוב לימינו.
כן, כן. ולכן אנחנו צריכים היום להבין שמאז כל המלחמות, ובכלל מיום שנעשיתם לעם, כמו שכתוב, ועד היום כל המלחמות הן באות אלינו, כדי שאנחנו נתחבר. לא שאנחנו צריכים לנצח מישהו, אלא בא אלינו מישהו כאילו כוח עליון שולח לנו, כדי לחבר אותנו. כי בלעדיו אנחנו לא מתחברים. אם היינו מתחברים היום, בלי כל מלחמות, בלי איום, בינינו לא היינו מתקרבים לשום מלחמה ושום תקלה בחיים הרגילים, השלווים, הנוחים ובטוחים.
באמת, אנחנו עדיין ככה בסיטואציה של המשפחה, עם הילדים, איך אתה מדמיין את השיח סביב השולחן בחנוכה, אם זה מה שבאמת המהות שלו?
אז להעביר את זה גם כן לפסים של משפחה, שגם במשפחה אנחנו צריכים להיות יחד, צריכים לאהוב זה את זה, לחשוב, לדאוג זה על זה. מזה זה מתחיל. מאדם וקרובים שלו ואחר כך יותר רחוקים. יותר רחוקים. עד שכל הרחוקים האלו, הם גם כן נעשים כקרובים. כל ישראל חברים, זה ואהבת לרעך כמוך, אנחנו צריכים להגיע. לכן אין כאן שום דבר שהוא נמצא בהתנגשות. לאותה הדרישה להיות כעם אחד.
גם אם אני מבינה נכון, אנחנו לא חוגגים משהו שהיה לפני אלפי שנים ונשאר אירוע היסטורי, אלא איזשהו...
לא, ודאי שלא.
איזשהם ערכים של העם שלנו.
כן, זה תמיד ככה. תמיד כל החגים האלו הם להראות לנו ערך העליון בחיבור שלנו, כל החגים, רק לזה. כי אנחנו בעצם קיימים כעם רק כשאנחנו מחוברים. כשאנחנו לא מחוברים, אנחנו לא נקראים עם ישראל. ולכן כל האירועים האלה, כל החגים, כל הדברים ש... כל מה שאנחנו עכשיו, נגיד עכשיו, שאנחנו נמצאים בזמני מלחמה בעצם, כן? עם כל השכנים שלנו. ואומנם שאנחנו כאילו צבא חזק והכל, אבל זה לא אומר כלום. אם אנחנו היינו היום גם כן מתחברים בינינו, טוב, אנחנו לא רק שהיינו מנטרלים כל האיומים כלפי מדינת ישראל, אלא אנחנו היינו אפילו מנטרלים את הכוח הרע שבהם בכל השכנים שלנו, והם עד כדי כך שהם היו מגיעים לאיזה, להיות כלפינו ניטרלים כאלו, כן? ואחר כך אפילו מוכנים להיות יחד איתנו, ומתחברים ומגיעים להסכמים אמיתיים של שלום וחיבור וכן הלאה. זה הכל תלוי עד כמה שאנחנו מתחברים. לפי דרגות החיבור שלנו, היינו משפיעים עליהם גם להיות מוכנים לחיבור איתנו.
בעצם כשמספרים את הסיפור בצורה קצת אולי פשוטה שבה אנחנו מכירים אותו, אז מספרים לנו שקרה נס גדול, שבזכותו פח השמן המשיך 8 ימים, וגם ניצחנו בזכות איזשהו נס, וכאן אתה נותן איזשהו הסבר קצת אחר.
לא, זה לא אחר. זה פח השמן. מה יש בפח השמן הזה סך הכל? אם אנחנו מדברים על... איזה סימבוליקה,
כן,
סימבול, או מה יש בזה שנו ניצחנו, כן, אבל גם כן, הניצחון הזה הוא ניצחון מאוד, הוא לא נראה כאילו אמיתי, איך יכול להיות. זאת אומרת, אנחנו כאן רואים שאנחנו מעוררים כוחות מיוחדים בטבע, ואז מנצחים בזכות הכוח הזה. אבל זה ידוע לנו תמיד, וזה מובטח לנו מהתורה, שאם אנחנו מתחברים, אף אחד, אין אף אומה ואף צבא בעולם שיכול לנצח אותנו. לכן פח השמן זה סימן.
כן,
אנחנו יכולים להגיע לאור, לאור העליון, לכוח עליון שהוא יאיר, ו אנחנו נגיע שוב לבניין בית המקדש. בית המקדש זה חיבור בינינו. זה לא איזשהו מבנה שאנחנו בונים בירושלים, אלא אנחנו בונים בתוך הליבנו, ביחס בינינו, כך שליבנו כולנו מחוברים יחד, מחיבור בין הלבבות, כמו מבלוקים. כך אנחנו בונים את הבית הכללי, לב הגדול הכללי, שזה נקרא בית המקדש.
אז באמת אם מדברת את זה על הסמלים החנוכיה שאנחנו מדליקים עם כל המשפחה, על מה לחשוב כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת? מה אנחנו מאירים? מה מסמל האור הזה?
החנוכיה היא מסמלת לנו מה שאנחנו השגנו. זאת אומרת שאנחנו מדליקים שם משמאל לימין, מימין משמאל, יש מחלוקת בזה, כן, אם זה מוסיף ואם זה מולידים כל ערב, איך שמדליקים את החנוכיה, שמדליקים אותה עד שרגל מן השוק, זאת אומרת, עד שבמילים הפשוטות, שאנשים גומרים לעבוד, שהם באים הביתה, ואז הם מדליקים את זה בחלונות, כי זה פרסום הניסה, צריך לפרסם את הנס הזה, שכולם ידעו, שכך כולנו חגיגים, אבל שוב, מה חוגיגים?
כן.
מה שהיה לפני אלפי שנים, זה, אלא אנחנו חוגיגים, היכולת שלנו גם היום, על ידי החיבור, לנצח מכל צרה.
להינצל מכל צרה?
לנצל מכל צרה, ולנצח כל אויב. וכל שונא. ואנחנו צריכים מתוך החג הזה להמשיך את היחס הזה, את הידיעה הזאת, את המגמה הזאת, באמת לכל העם. שזה לא יישאר חג יפה קטן לילדים, שאוכלים סופגניות ו... ו... וכך שרים כמה שירים על יוונים. אלה אנחנו צריכים להבין שאם כבר אנחנו מדברים קצת יותר עמוק, פנימי, אז המכבים זה הנטייה שלנו להתחבר. עם ישראל זה אלו ששכחו, שלא כל כך מבינים, לא קיבלו חינוך, שאנחנו צריכים להיות כל הזמן במגמה להיות יחד. אז המכבים צריכים לעורר את עם ישראל, כמו כהנים לישראל, לעורר אותם לחיבור. ואז כשאנחנו מתחברים, אנחנו מנצחים בכל מלחמה, בכל דבר, והאדם בעצמו, כשהוא נמצא בתהליך הזה, אז הוא צריך לראות את עצמו גם כן, שהוא כלול מיוונים, אלו התכונות האגואיסטיות שלו, שהוא רוצה להיות לבד ולא אכפת לו שום דבר, כמו שאנחנו רואים כל האנשים ברחוב, שאין להם שום יחס יפה זה לזה. וזה, זאת תכונת היוונים שנמצאת בנו. ומצד השני, יש בנו גם כן אותה נקודה שבלב, אותו ניצוץ, נטייה קטנה להתחבר יחד. אז אנחנו צריכים עכשיו לעורר את הנטייה הזאת לחיבור, ולא לחכות עד שאנחנו נהיה בעת צרה, ועל ידי זה אנחנו נגיע באמת לזה שנגיע לאור, נגיע לחיים, שכל הזמן אנחנו נהיה בקשר יפה בינינו, ונכוון את החיים שלנו לכיוון שאנחנו רוצים. אבל זה בתנאי שכל אחד ואחד יוכל לאתר בתוכו את היוונים ומכבים וישראל, האם נמצא חיבור בישראל, ואם לא, צריך לשאול את המכבים שבו, למה אני לא נמצא בחיבור עם אחרים. זאת אומרת, ואם אדם בתוכו הוא נמצא במלחמה ומנצח את היוונים, אז כך הוא מוכן לחיבור, לקרבה עם האחרים.
רציתי קצת להבין את זה. אתה אומר שבתוך האדם בעצם מתחוללת איזושהי מלחמה פנימית בין כוחות הנפש שלו.
אם הוא מוכן לאתר את המכבים ויוונים וישראל שבו, ומוכן להביא את עצמו למלחמה הפנימית הזאת, שהכוח העיקרי שבו יהיה כוח החיבור, כוח המכבים, שמכבים ינצחו. הבעיה היא, גם אז בזמן המלחמה, זה לא הייתה מלחמה נגד יוונים, זה עם מתייוונים הייתה המלחמה. מבין? זאת אומרת, זה ממש עם היהודים שרצו ללכת, רצו לחיות כמו יוונים. אותו דבר אנחנו היום. אנחנו היום לא רוצים להתחבר, אנחנו רוצים להיות כמו כל העמים. כאילו, אני הולך ככה, איך שחיים באירופה, אני רוצה ככה לחיות.
מה זה אומר להיות כמו באירופה?
כל אחד במקום שלו, להם זה מתאים. כי אין עליהם חובה מלמעלה ביסוד האומה. כל אומה, איטלקית, צרפתית, גרמנית, לא חשוב איזה. אין להם דרישה להיות יחד במצב רגיל. אז כל אחד, אני חי כאן, והוא שם, והוא שם, ואף אחד לא מסתכל על השני, נגיד. אנחנו לא מסוגלים. אנחנו חייבים כל הזמן להיות בהתגברות על כל ההפרעות נגד החיבור בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד.
אני רוצה להבין את זה. אתה אומר, באירופה כל אחד חי לא את חיה, ואף אחד לא מסתכל על השני, וזה אולי מתאים לאירופה והכל בסדר שם. אבל כך, פה בישראל, כן. אי אפשר להיות ככה שכל לא, אחד יש לו את לא. הפרטיות שלו, ולא מסתכל על השני.
לא, זה ממש כמו כללה וברכה של בלעם ובלה, כמו אתה, מה שכתוב בתורה. יש עם המיוחד, שלא נמנע בין העמים, והוא נקרא עם מיוחד, בזה שהוא קיים כעם, יש איתו, איתו חשבון, אך ורק כשהוא מחובר.
מה זה נקרא להיות מתוך חיבור? זה כאילו הצד ההפוך של אף אחד לא מסתכל על השני?
אם אני נמצא בחיבור, אני קשור לשורש שלי, שזה כוח עליון. כוח עליון שבטבע. נקרא בורא, הקדוש ברוך הוא, כוח עליון, לא חשוב. אבל אז אני ממש נמצא במצב ש... אין למעלה מכוחות העם. אין. אנחנו אז מסוגלים להכל. ואז אנחנו גם כן יכולים להיות דוגמה לכל העמים האחרים. להיות אור לגויים. ולהביא אותו מאור להם גם כן. שזה בעצם מה שהם מצפים מאיתנו. ולכן יחס שלהם אלינו, כי שאנחנו גורמים רע לכל העולם, במקום לגרום טוב. כי אנחנו לא מיוחדים, כי אנחנו לא יכולים מתוך החיבור בינינו להדליק את המנורה.
מה זה להיות, זה מה שאני מנסה להבין. מה זה, כאילו יש פה שני צדדים, שתי גישות להיים אם אני מבין. יש גישה כמו באירופה, כל אחד בפינה שלו לא רואה אף אחד ממטר.
יש חשבון,
אף אחד לא מסתכל על השני.
חשבון פשוט.
הלאה, זה אתה אומר, זה סגנון נגיד אירופאי, אינדיבידואליסטי כזה. מצד שני, צריך לבוא סגנון אחר, שהוא כנראה יהיה הסגנון הישראלי שעליו אתה מדבר, אני מנסה להבין אותו. איך נראים החיים פה בסגנון הזה, שאתה קורא לו חיבור? מה זה אומר על החיים?
זה חיים מאוד מיוחדים.
תתאר קצת.
זה חיים שכולם דואגים לכולם.
כולם דואגים לכולם.
לכלל.
מה המשמעות של זה?
משמעות של זה שאני אף פעם לא מסתכל על אף אחד, ואלה על כולם. ואני חושב כל הזמן... איך אני יכול להטיף לאומה שלי? איך אני יכול לעשות שיהיה טוב לכולם?
בשביל מה אני צריך את הבלבול מוח הזה?
אחרת אין לך זכות קיום.
למי? לישראל?
כן.
למה?
אתה, קודם כל, אתה אז לא ישראל, אתה רק קיבוץ גלויות. אתה לא נקרא עם. העם קיים רק בזמן שהוא מתחבר.
זה נקרא להתחבר שכולם דואגים לכולם?
כן. וברגע שמתפזר, שוחקים על הכלל הזה, אז זה כבר לא עם. זהו, מפוזר. מפוזר בין העמים, כמו שטען אמן.
לא נעים לי קצת לשאול, אבל אני אשאל בכל זאת, כדי להבין. אני מאוד מתהבר לסגנון הזה האירופאי שאתה מתאר, שיש לכל אחד את המקום שלו. כמובן שאני לא הולך להזיק לאף אחד, ולא מהנך את הילדים שלי להזיק לאף אחד. יש לי את המקום שלי, לך יש את המקום שלך, אתה יש את המקום שלה. כאילו הפרטיות הזאת.
הכל יפה וטוב, אבל יש בעיה אחת.
מה הבעיה?
שאותם אירופאים לא יכולים לחיות בשקט לפי סגנון שלהם. כי לפי סגנון שלהם אין להם כוח לחיות בחיים הרגילים. הכוח שחסר להם, הם יכולים לקבל רק מהעם ישראל.
לא, אני שואל עליי, כי ישראלי. היה מאוד מתאים לי לחיות בסגנון
תשמע,
כזה.
תשמע, נכון. ואתה לומד מהם איך לחיות, ואז אין לך כוחות, אתה לא יכול לגלות האור, להדליק את המנורה הפנימית שבתוך האומה, וגם אתה לא יכול לספק להם את האור, את הכוח משלך.
איזה כוח חסר להם? לא הבנתי.
כוח כדי להתקיים. מה הם אומרים? הם אומרים שעם ישראל הוא סיבה לכל הרע שבעולם.
נכון.
לא. כמו שכתוב בזוהר. לא, אני לא צריך לשמוע אנטישמים שם. אני קורא זוהר, ובזוהר כתוב שאין אין פורענות בעלי עולם, אלה בני ישראל. אנחנו אשמים בכל דבר. זאת אומרת, הם לא מסוגלים. אנחנו ככה קשורים יחד, שהם חייבים לקבל איזשהו כוח החיות מאיתנו, דרכנו.
כוח החיות, זאת אומרת, מה, אנרגיית חיים,
כן,
שמחה?
כן, 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 כן. Mm-hmm. ולכן, עד שאנחנו ביניהם, אז איכשהו הם קיימים. ברגע, אם היינו יוצאים ומתרחקים, אבל לא מתחברים בינינו, אז להם נעשה יותר גרוע. אם אנחנו מסתכלים בצורה כזאת, אנחנו רואים סיבה לכל הבעיות, מלחמות, מה שיש להם, מה שיש לנו, הכל קשור רק לעניין הזה. עד כמה שאנרגיה רוחנית, חוק, האור הרוחני, אנחנו יכולים להביא לדרכנו לכל העולם. ואז יוצא שאם אנחנו לא מתחברים, אנחנו גורמים רע לכל העולם, ואם נתחבר, אנחנו נגרום טוב לכל העולם. ולכן האנטישמיות שמתגברת, זה סימן שהגיע הזמן שאנחנו חייבים להתחבר. והם יחייבו אותנו.
אני רוצה רגע לחזור בדקה שנותרה אל הפרט, כן. אל האדם. כשאדם, המוד שלו בחיים, הגישה שלו בחיים זה שיש לי את החיים הפרטיים שלי, ואני לא רוצה להרחיב את נקודת המבט מעבר לזה. זה מוד מסוים של חיים, גישה מסוימת.
כן.
עכשיו, תיארת גישה הפוכה שכולם דואגים לכולם. כשאני מרוכז בפינה הפרטית שלי, אז אמרת קודם שבזה אני לא מביא אור לחיים שלי. מה זה האור הזה שאין לי בחיים כשאני רק בתוך הפרטיות שלי, שהוא כן מגיע למי שכן בתוך האינטראקציה הזאת של כולם דואגים לכולם? מה ההפרש הזה, האור הזה?
ההפרש הזה שאתה מגיע למצבים לפי חוק הבריאה, לפי הכוחות שפועלים בבריאה, שאתה מגיע למצב שפתאום אתה נכנס לכל מיני בעיות וצרות. זה לא תלוי בך, אתה חושב, אני לא עושה שום דבר לאף אחד רע. רק אני לא רוצה להיות טוב ולא רוצה אותו ולא כלום. תנו לי לחיות את החיים שלי, תעזבו אותי כולם. ואתה רואה שאתה כל הזמן נכנס לצרות. כל הזמן בעיות. באים עליך לדרוש, באים עליך להרביץ. וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הטבע מסודר בצורה כזאת, שעד שאתה לא תתחבר, אתה כל הזמן תהיה ממש מסכן, וכל הזמן בסכנת ההשמדה.
עכשיו בוא נהפוך רגע את המטבע, ואם אני כן יוצא מהמקום הפרטי שלי ומתחיל לא יודע מה לעשות כלפי האחרים, אז מה? זה נקרא שהבאתי אור לחיים שלי?
כן.
מה זה האור הזה?
שאתה מתחיל קודם כל מתוך החיבור עם האחרים, אתה מתחיל לגלות שהכל בסדר וטוב, הכל מסתדר, גם עם הילדים, עם המשפחה, עם השכנים, ואני עם עצמי, עם הבריאות, עם הסדר בחיים, עם בחברה יפה, טובה, ועוד 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 דברים. וממש מסתדר הכל, יפה. כמו שכאילו חלמת, רק לא ידעת על ידי מה אני מגיע לחיים רגועים. וזה פשוט, כי אתה מכניס לתוך החיים שלך כוח עליון, זאת אומרת כוח החיבור, לכן הוא נקרא עליון. כי אצלנו, בעולם שלנו, הוא לגמרי לגמרי לא נמצא. אם אנחנו מביאים אותו, ועל כל פשעים תכסה אהבה ומתחברים, אז החוק הזה, הכוח הזה, הוא כבר פועל מאיתנו לכל האנושות. כל האנושות מתחילה לראות מיד, להרגיש שפתאום בא לנו טוב, ובא לנו טוב מהיהודים, מעם ישראל. אתה לא צריך לשבת באום ולצוק שאני לא עשיתי כלום, מה אתם רוצים ממני, תראו איך אני טוב לערבים ולפלסטינאים ולאלו ולאלו, תראו כמה שאני נתתי לעולם, איזה פרסי נובל קיבלתי. אתה לא צריך שום דבר להגיד, אתה צריך רק לתת להם הרגשה אמיתית, שהם מקבלים האור דרכך, ונמצאים במצב כזה, שחיות בא ממך. הם הרגישו את זה. וזה אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, כאן זה חוק הטבע. בואו ננסה ונראה עד כמה שזה מועיל. אנחנו נמצאים במצב שכל העולם, אנחנו רואים אפילו מדינות שאין לנו איתם קשר ולא היה אף פעם, כמו דרום קוריאה, קוריאה שם, כמו שם הייתי, כל מיני כאלה מדינות ששם האנטישמיות פתאום פורחת. אנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, ויחס כלפי כל העולם אלינו עכשיו הוא יהיה יחס מאוד מאוד רע. וסך הכל מה שהם דורשים, הם אומרים, שיהודים הם גורמים רע לכל העולם.
וזה אותו האור שאנחנו יכולים להביא.
אותו חוסר האור. שאנחנו כן יכולים להביא לעולם. זה נמצא בידיים שלנו.
זה כבר משמח אותי מאוד לשמוע שזה בידיים שלנו.
אבל בואו ננסה בחנוכה להסביר את זה לכולם, ולממש את זה.
אמן ואמן. הזמן שלנו נגמר, חברים. אנחנו נעשה עוד דיונים על חנוכה. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם, ושיהיה לנו כל טוב. חיים חדשים, להתראות.